אז שלום רב לכל התלמידים שהם אוהבי תורה וככה מעצמם נשארים ללמוד. זה באמת סייעתא דשמיא הגדולה שיש לנו אתכם. אתם העתיד שלנו. אנחנו מתחילים בי"ז בתמוז את תקופת בין המצרים, והתקופה הזאת היא תקופה שאתם שואלים, אז בדרך כלל כשהתקופה הזאת מגיעה אני כבר מרגיש ככה שזו תקופה קשה לי, ככל שמתקרבים יותר ויותר לאב ואחרי כן את תשעה באב, זה נהיה עוד יותר כבד, עוד יותר קשה. הימים האלה הם ימים שבאמת אנחנו צריכים לסייר לעצמנו מה אנחנו מפיקים מהם. מה אנחנו, כן, זה בוודאי, החיים שלנו בנויים מימות חול, מימים רגילים. וכל פעם שיש לנו זמנים שהם לא סתם ימות חול, הם זמנים מיוחדים. אנחנו מאוד 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 היינו שמחים שכל הימים שלנו המיוחדים יהיו מיוחדים רק להופעת השמחה ומידת הרחמים. אבל אין ספק שגם כשיש לנו ימים מיוחדים עם צבע אחר, לא עם הצבע של השלושת הרגלים, עם צבע מסוג אחר, זה כנראה ימים שאפשר להוציא מהם דברים שאי אפשר להוציא מיומות החול, אחרת לא, הם לא היו נקבעים כימים מיוחדים. כשהיה את את החטיפה של שלושת הנערים הטהורים, אז דיברתי בכמה וכמה מקומות, אבל קודם כל דיברתי עם עצמי והרגשתי הרגשה של ימים נוראים. וההרגשה של הימים הנוראים, בכל שנה כשאני עומד בפתח של הימים נוראים אני מצפה לימים האלה. זה ימים שאני אומר, לא יכול להיות שנה בלי שאני אעבור את התחנה הנפלאה הזאת שקוראים לה ימים נוראים. הימים האלה הם ימים שהם מוציאים מהאדם, מוציאים מהאומה, מוציאים מכולנו דברים שימות החול לא יכולים להוציא כן, מהאדם. אז אם אנחנו בוחנים כל דבר ודבר, כמה חיות, כמה כוחות חיים, כמה עוצמות הן יוצאות, אז הלוואי והיינו יכולים שכל השנה שלנו היא תהיה שנה של ימים מיוחדים, ושכל יום יש לו את הצבע שלו, והוא מוליד דברים מיוחדים בתוכנו. אבל סדר הדברים זה שעבודת השם היא בצורה כזאת שיש את עבודת התמיד, תמידים כסדרם, ועל גבי עבודת התמיד אפשר, אז שייך לעשות עבודות מיוחדות של מוספים כהלכתם. היום אחד מהדברים שהראו זה שבטל התמיד, כן, אחד מהדברים שהראו ביום הקשה הזה, 17 בתמוז, שבטל בו התמיד. אז סדר הדברים, סדר העבודה, אנחנו אולי אחרי כן נדבר משהו על העניין הזה של בטל התמיד, אבל סדר העבודה הוא כזה שהאדם, כל עוד שאנחנו לא מגיעים לעולם הבא, כל עוד שאנחנו נמצאים בעולם הזה, אין לנו את הכוחות, את החיות הזאת שאנחנו כל הזמן הולכים מחיל אל חיל. ויש לנו צורך שיהיה לנו פסקי זמנים בין הזמנים המיוחדים או בין הזה, עצם המבנה הזה שיש יום ולילה. למה צריך לילה? כי האדם הוא לא בנוי להליכה ללא הפסקה. ככל שהאדם הוא נהיה בעל עוצמות רוחניות יותר גדולות, אז הלילה שלו יכול ללכת להתקצר. כן, יש סיפורים על גדולי גדולים שממש הלילה שלהם היה ממש קצר, כי הצורך שלנו לעשות פסקי זמן, ושאנחנו לא יכולים כל הזמן להיות בעמדה של עוד חיות ועוד חיות, זה נובע מהעייפות של החומר, או מהמוגבלות של החומר, מזה שאנחנו קשורים כל כך לגוף שלנו, אז כל יום אחרי זמן של שהאדם עושה מאמץ, הנשמה כבר מרגישה שהיא שבויה והיא משובדת לחיים של החומר, כבר זה מעייף אותה כל הזמן ההתמודדות עם ההתמודדות הזאת של הנשמה והגוף, וזה מה ש גורם לנו שאנחנו הולכים לישון, ובשינה יש טיפה יותר היפרדות בין הנשמה לבין הגוף. זה לא כמו אחרי הפטירה של האדם, שממש הנשמה נפרדת מן הגוף, אבל כל לילה יש בזה בחינה, כל שינה יש בה אחד משישים בשינה, שאנחנו לא יכולים כל הזמן להיות בעמדה של יום. לא יכולים להגיע למדרגה הזאת שיהיה לעתיד לבוא והיה לעת ערב, יהיה יום, אלא אנחנו חיים בצורה כזאת שאנחנו יכולים להשקיע, ואנחנו אחר כן יש לנו גבולות. ככל שהאדם הוא נהיה אדם טהור יותר, ושהנוכחות הזאת של הנשמה עם הגוף היא נוכחות שהיא לא מעייפת כל כך את הנשמה, כי הגוף הוא לא כל כך סותר את הנשמה, והגוף הוא, והחומר, והנפש, והרגשות, הן ממושמעות לנשמה, אז יש פחות צורך להיפרדות הזאת. זה התופעות המיוחדות שאנחנו רואים אצל גדולי ישראל, שהם יכלו ממש לישון מעט מאות שעות, וזה הספיק להם. מספרים על כל מיני גדולים, מספרים סיפורים על השינה שלהם, איך הם היו יושנים. וכשהם היו מתעוררים מהשינה, מה בדיוק? גם בשינה מה הם היו חווים? והמדרגות העליונות ביותר זה מה ש כן, משה ואליהו הנביא, שהספיק להם אכילה אחת, שינה אחת, זה, ו-40 יום הם הלכו מכוח האכילה הזאת. 40 יום הם מכוח השינה של מה שעליהם, הם יכלו 40 יום, יום ולילה. משה רבנו לומד את התורה, כן, אנחנו גומרים היום בי"ז בתמוז, את ה-40 יום, כן, משה רבנו מגיע לעם ישראל בי"ז בתמוז, אחרי ש-40 יום הוא, מכוח האכילה אחת ומכוח שינה אחת, הוא, כן, מצליח להיות מנותק מהצורך לנוח רגע. כן, וזה המפגש הבלתי יאומן בין משה רבנו, שהוא יורד מהמדרגה העליונה הזאת, המפגש שלו עם אלה שנמצאים מסביב לעגל, וכן, ומלאים וכן, מצחקים סביב העגל, זה כל כך מפגש בין עולמות מנוגדים, שזה יוצר את הדבר הכל כך טרגדי הזה של שבירת הלוחות, כן, של דבר שקשה לנו להבין איך יכול להיות דבר כזה ששוברים את הלוחות. הלוחות האלה שהם מעשה אלוקים, מכתב אלוקים, והם כל מה שהתורה הייתה, כך וכך דורות אצל הקדוש ברוך הוא. ואז החליט הקדוש ברוך הוא, כן, לתת את החותמת של כל התורה בצורה של לוחות הברית, ואת כל האור האלוקי הזה שהוא יישבר, זה, זה, זה בעצם, בהמשך אולי אני אדבר על זה עוד, על ה, כן, על תוכן של היום הזה, על המושג הזה של שבירת הלוחות. אז, כשהיינו בשבועות האלה שהרבינו בתפילה והרבינו במעשים טובים, זה, אז היה לי באמת הרגשה הזאת של הימים הנוראים, והימים הנוראים, ימים נוראים במובן המיוחד שלהם, במובן הנורא שלהם. ודבר נורא הוא לא דבר שאנחנו לא רוצים אותו. לעבר, אנחנו כל שנה רוצים להגיע לימים הנוראים. כי אנחנו יודעים שרק דרך התחנה הזאת שנקראת ימים נוראים, אנחנו יכולים להזרים לנו חיות שבימי החול לא יכולים להרגיש אותה. והנה אנחנו עכשיו מגיעים לימי בין המצרים. וימי בין המצרים הם ימים שהם גם אי אפשר להגיד להם שהם, אי אפשר להגיד עליהם שהם ימי חול. הם ימים מיוחדים. הרמב״ם כותב את את הלכות בין המצרים בספר זמנים. ספר זמנים הוא הספר שמדבר על העבודות המיוחדות שיש לנו במשך השנה. כן, לא העבודה של כל יום, אלא העבודות שהן בזמנים המיוחדים האלה. אז יש לנו זמנים מיוחדים. ויש לנו פה, עכשיו אנחנו נכנסים ל-21 ימים של זמנים מיוחדים. ורבים עמדו על הדבר הזה. שה-21 ימים האלה שאנחנו נכנסים להם, יש בהם צד שזה מקביל ל-21 ימים המיוחדים של חודש תשרי. כן, של 21 ימים מיוחדים של חודש תשרי, מאלף בתשרי עד הושענא רבה, שזה 21 ימים של ימי תשובה, סליחה וכפרה. גם כאן יש לנו 21 ימים שאנחנו נכנסים אליהם. ואנחנו צריכים לנסות להבין את הפשר שלהם, את עבודת השם שהיא צריכה להופיע בימים האלה, את הדברים המייחדים את הימים האלה. כן, זה לא ימים כאלה, אנחנו לא נכנסים עכשיו לתקופה שאנחנו אומרים, טוב, רק שנעבור את זה, נעבור אותה בשלום. ניכנס לימי בין המצרים, ניכנס למיטה, ואחרי תשעה באב נצא ממנה וזהו, ויצאנו בשלום. זה 21 ימים שיש להם תכלית מסוימת, אופי מסוים. וצריכים באמת לבדוק מה באמת האופי של הימים האלה. אז השאלה הגדולה ביותר זה איך להסתכל על הימי בין המצרים. האם ימי בין המצרים הם דומים, הצד המרכזי שבהם זה הצד של התשובה והתשובה והחזרה בתשובה בימים האלה, וזה בעצם כמו כל תענית, כשיש צרה לעם ישראל שלא יורדים גשמים, או כשעכשיו היינו את הצרה הזאת של החטופים, אז אנחנו קבענו ימים מיוחדים להיוושע מן הצרה. כשהימים האלה, ימי התענית, הם נועדו, ימי התענית האלה הם נועדו לעשיית תשובה, וממש מוזכר ברמב״ם גם, על פי הגמרא, שיש ממש סדר לתענית. התענית היא בנויה גם על תיקון בבן אדם למקום, גם על זה שאנשים מפשפשים במעשיהם, וגם תיקון בין אדם לחברו. מחצי היום ראשי כל קהילה וקהילה צריכים לכנס את הקהילה ולבדוק אם יש איזה שהם דברים לא טוב, אם זה ממש ימי תשובה, ימים של מעשה תשובה. כן, אין לך מעשה, אין לך משהו יותר מתאים לימי תענית מהדברים האלה של עשיית תשובה. מה האופי של התשובה בימי התענית? אז אפשר באמת להגיד את הדבר הזה, שזה שהאדם, האדם, עיקר החטאים של האדם, הם נובעים מזה שהאדם הוא מאוד מרגיש את הנוכחות שלו, הוא מאוד מחשיב את הנוכחות שלו, וזה שהאדם לא אוכל, לא שותה, זה שבן אדם הוא מענה את נפשו, זה הפעולה הפיזית, החושית של השבירה הגופנית של הבן אדם, והיא גורמת למצב הזה שאדם שבור הוא אדם שיכול יותר בקלות לעבוד את השם. כן, אדם שהוא בעל גאווה, אדם שהוא בעל הרגשה טובה, והוא, הכל טוב לו, הוא לא חסר לו שום דבר, זה, זה, קשה לו לעשות תשובה. והתענית היא אמצעי לזה שבן אדם אומר, החטאים נבעו מזה שהנוכחות שלי תפסה יותר מקום ממה שהייתה צריכה לתפוס, אני מצמצם את הנוכחות שלי, ואז אני יכול להיות פנוי לנוכחות יותר של הקדוש ברוך הוא. זה אפשר ככה להסתכל באמת, אפשר להסתכל על תענית. אבל נראה שבתענית ציבור, ככה נראה גם בלשונות הרמב״ם, שבתענית ציבור יש גדר נוסף. זה לא רק החשבון האישי שלך. זה לא החשבון האישי שלך. תענית ציבור, עניינה זה לא רק החשבון האישי. תענית יחיד, האדם יכול להחליט, אדם היה לו איזושהי נפילה מסוימת, היה איזה יום אחד שהוא נפל במשהו, ובוודאי אם הוא נפל בעניינים שקשורים לכוח התאווה, אז בוודאי התענית יכולה להתאים. אדם נפל בכוח הגאווה, גם תענית יכולה להתאים. האדם נפל ביסוד של הכבוד, צריך יותר לראות באמת אם גם תענית מתאימה או לא זה, אבל באופן אישי, כן, לא, אנחנו לא מיד אומרים לבן אדם, חטאת, אז אוטומטית תקבל תענית. זה לא תמיד הדבר הראשוני שאנחנו אומרים לבן אדם, למרות שזה גם לפעמים דרך היום, כבר קיבלנו הדרכות מגדולי גדולים, שעבודת השם שלנו, להסתפק בתעניות שקבעו לנו. יש לנו את תענית יום כיפור, שהיא בוודאי תענית שהיא כל כולה תשובה. כן, יום הכיפורים זה יום של מלא 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 תשובה. יש תענית שבן אדם, תענית אסתר יקרה, זה תענית של תשובה. אנחנו פעם באחד מהשיעורים הסברנו שגם צום גדליה, היו מתענים בעשרת ימי תשובה, לא משנה, אבל צום גדליה, יכול להיות שהיום כבר צום גדליה זה צום שהגדר שלו לא כל כך על, על צרות של עם ישראל, כי הצרה הזאת של צום גדליה, ברוך השם כבר התגברנו. כן, צום גדליה זה נשאר שארית הפלטה מעם ישראל בארץ ישראל, וגם זה נפל בצום גדליה. אנחנו ברוך השם כבר מעבר לשארית פלטה, אז יכול להיות שהיום אנחנו לא מבטלים בצום גדליה. למה? אומר החתם סופר, צום גדליה גם זה חוץ מהעניין הזה של צום של צדיקים, מיתת צדיקים, והמצב של, 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 של צרות מסוימות שיש לזה, אבל גם יש בזה ממד סתם של צום של תשובה. אדם נהיה חתן וקלה, אז יש צום של תשובה, יש המון המון מקומות שאנחנו, זה, אבל מסתפקים ב, באמת ב, במה שנהגו וזהו, ואנחנו, כן, בדורות האלה, זה וזה, זה מקום לשיחה אחרת, באמת, איך דרך עבודת השם היום? האם באמת הדרך הזאת של עבודת השם של צומות היא, למה היא לא כל כך מרכזית בחיים שלנו? אבל בוודאי יש אותה. אבל בתענית ציבור, שמה בוודאי זה היסוד אחר. שמה עיקר העבודה של תענית ציבור זה להרגיש את צרת הציבור. להרגיש את הציבור. כלומר, אתה צריך שמה להרגיש שמה שקרה לציבור זה קורה לך, ואם משהו קורה לציבור זה אם יש איזושהי צרה שקורית לציבור, אז קודם כל הדבר העיקרי שיש בתענית ציבור, שאתה צריך לרצות שעם ישראל לא יהיה בצרה הזאת. ויש לשון של הרמב״ם שהציבור, כשהם קובעים תעניות על הגשמים, מתענים עד שתסור הצרה. אז ראיתי חקירה באחרונים, שהאחרונים דנו בתעניות ציבור, מה הדבר המרכז? עכשיו, בוודאי שעל תענית ציבור הרמב״ם כותב גם הרבה, אני חושב שהרמב״ם בתחילת הלכות תענית, זה דברים שמפורסמים, שתמיד מביאים אותם. שהרמב״ם כותב בתחילת הלכות תענית, בפרק א', מצוות עשה מן התורה לזעוק, להריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, וזה מצוות עשה דאורייתא. דבר זה מדרכי התשובה שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורה להם, ככתוב, אמנותיכם איתו, זהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אז יש כאלה שדייקו ברמב״ם, מה הרמב״ם אומר, זהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. הרמב״ם הוא לא מספר סיפורים, אלא הרמב״ם בהלכתי שהוא אומר, זה מדרכי התשובה, שכשתבוא צרה, יזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורה להם. זה בסדר, זה הרמב״ם צריך לכתוב את הדבר הזה, אבל למה הרמב״ם מוסיף וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מאליהם, מעליהם? אז ראיתי אחד מהאחרונים רצה להגיד, זה הגדר. הגדר בעצם, תענית ציבור, כשאנחנו מדברים פה על מצוות עשה להריע על צרה שבאה על הציבור, שימו לב, יש מצוות עשה, תענית יחיד, אין מצוות עשה לעשות תענית יחיד, או גם התענית פה, זה לא נכון שהתענית זה דאורייתא, אלא חכמים על חיוב הזעקה והתרועה בחצוצרות, חכמים אמרו, מה האקלים הציבורי שמאפשר זעקה ולהריע בחצוצרות? זה על ידי זה שהציבור יתכנס, ועל ידי זה שיעשו, על ידי זה שיתנו, וכל אחד ואחד קצת הוא מצייר את עצמו קצת, אז זה שהאדם מצייר את עצמו, זה מעורר אותו לחשוב למה הוא עושה את הדבר הזה, ואז הוא יותר מרגיש את צרת הציבור. כלומר, חכמים תקנו על החיוב לזעוק ולהריע את החיוב תענית. אבל הבסיס הוא שאדם צריך לחיות את לרצות בטובתם של ישראל, לרצות בטובתם של הציבור שהוא נמצא, בוודאי לרצות בטובת כל עם ישראל, והרצון הגדול הזה לרצות בטובתם של ישראל, הוא זה שמביא את הדבר הזה, שאם חס וחלילה כואב לציבור, אז זה כואב לך. זו העבודה של תענית הציבור. ומה שרציתי להגיד, זה שהאחרונים רצו להגיד חידוש, שהתשובה היא אפילו אפשר להגיד, זה איך היא תמצי להגיע לזה שיהיה טוב לעם ישראל. כלומר, זה ודאי, יש הלכות תשובה לרמב״ם, שיש מצווה לעשות תשובה. אבל מה עיקר התענית ציבור? האם עיקר התענית ציבור זה לדאוג לזה שיהיה טוב לעם ישראל? או עיקר התענית ציבור זה לעשות תשובה? אז זה כאילו אחד האחרונים, נראה לי שהרב סולובייצ'יק, ראיתי בו שפעם הוא כתב כיוון כזה, שתענית ציבור, נכון שהרב מזכיר את הדבר הזה שזה מדרכי התשובה, אבל הסעיף הזה שמדבר מדרכי התשובה גומר עם הדבר הזה, שזה יגרום להם להסיר הצרה מעליהם. מה העיקר בתענית, במצוות עשה לזעוק ולהריע? האם העיקר זה לעשות תשובה? או העיקר להסיר את הצרה מעליהם? זה ההתלבטות איך לקרוא פה את הרמב״ם. אבל אז בוודאי שכשמדובר על האדם היחיד, הדבר העיקרי זה לא שהאדם יהיה לו טוב. אנחנו לא, כשאדם חוטא ואנחנו נגיד לו תזעק ותריע, העיקר זה שתעשה תשובה. אבל כשמדובר בציבור, הדבר העיקרי זה להיות חלק מהציבור. הדבר העיקרי לזה שאתה מרגיש שאתה חלק מהציבור, ואתה מרגיש את צרת הציבור, ואתה לא נח ולא שוקט עד שאתה רואה שהצרה נעלמה מהציבור, זה עיקרה של התענית ציבור. זה עיקרה של התענית ציבור. וממילא אנחנו בוודאי, אחרי מה שממשיך הרמב״ם, אבל אם לא יזכו ולא יריעו, אבל יאמרו דבר זה ממנהג העולם נראה לנו, וצרה זו נקראת, הרי זה דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה, צרות אחרות, כמו שכתוב, הלכתם עם מי בקרי. רואים איך שהרמב״ם, איך הרמב״ם כאילו, גם בהלכה הזאת, הוא אומר את שתי הדברים, אם לא יזכו ולא יריעו, אז מה אני הייתי אומר, אם לא יזכו ולא יריעו, אז הם אנשים כופרים, כן? זה אנשים שהם לא מאמינים, זה אנשים שלא מפענחים נכון את מה שקורה סביבם, והם לא מספיק מאמינים בהשגחה של הקדוש ברוך הוא על העולם. אבל הדגש של הרמב״ם, הרי זה דרך אכזריות. נכון, אומר הרמב״ם, זה כשאדם אכזרי, גם הוא, זה גורם להם להידבק במעשיהם הרעים, וזה גורם להוסיף עוד צרות. אבל רואים איך הרמב״ם מדגיש את העניין הזה, שהמטרה היא להסיר את הצרה. זה אולי המטרה של תענית ציבור. כן, והדבר הזה, הוא גם מסביר לנו את הדבר הזה, את כל מיני הלכות, יש הלכה שאתה בתענית ציבור במיוחד, נאמרה הלכה כזאת שכל תענית שאין בה מפושעי ישראל, מרשעי ישראל, היא לא נחשבת תענית. זה לא נאמר על תפילה רגילה. האם גם בתפילת יום, בכל תפילה של יום חול, גם נאמרה הלכה כזאת, שאם אתה לא מתפלל עם רשעי ישראל, אז אתה, התפילה לא תחשב, או כל מיני דברים כאלה, זה לא נאמר על כל דבר. זה נאמר, כמו שלמדנו פה על, כן, הקטורת. הקטורת, עיקר הכוח של הקטורת זה הכפרה בזמן של צרה. בזמן של מגפה, הנה, בפרשת קורח, הקטורת מכפרת, והקטורת זה כוח של כפרה בזמן של צרה. ובזמן של צרה נאמרה ההלכה הזאת, שדבר מהותי בצרה, שאתה לא שוכח באמת, שאתה ניגש לצרה, מתוך זה שאתה קשור לכל הציבור. ואם אתה לא מצליח להיות קשור לכל הציבור, אז אתה לא ממלא את העניין הזה של התענית ציבור. כן, זה דברים כלליים שקשורים לתענית ציבור. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לימי בין המצרים, אנחנו צריכים באמת לחשוב, איפה היינו שמים את ימי בין המצרים? אם אנחנו היינו צריכים לכתוב את היד החזקה, הרבה מסדר לנו את ימי בין המצרים, איפה היינו כתבים את ימי בין המצרים? אז אנחנו צריכים לשים לב. הרמב״ם היה לו התלבטות, או אפשר מאוד מאוד להתלבט איפה לכתוב את ימי בין המצרים. אפשר לכתוב את ימי בין המצרים בהלכות תענית. הלכות תענית זה צרות שקורות לעם ישראל. בוודאי שהתעניות ציבור שקבעו לדורות, זה בימים האלה שאנחנו נמצאים, י"ז בתמוז, תשעה באב, עיקר העבודה היא להרגיש את הצרה של הציבור. להרגיש את הצרה הכללית הזאת של הציבור. ואם כשחטפו לנו שלושה נערים, היינו בצרה, בהרגשה של צרה, כשאנחנו מגיעים ל-17 בתמוז, זה כבר לא צרה של שלושה ילדים. זה צרה של כלל האומה, זה צרה צרורה, כן, זה צרה ענקית. ואומרים לנו את הדבר הזה שצריכים בימים האלה, עיקר העבודה היא לאהוב את עם ישראל, לרצות בגאולתם של ישראל, ולכאוב את זה שבאמת אנחנו נמצאים בצרה צרורה. עכשיו, הדין הזה של שאנחנו צריכים להרגיש שאנחנו בצרה צרורה, היה מקום להתלבט איך באמת לאיפה לשים את הצומות האלה, את ימי בין המצרים. כי בהחלט אחד הדברים הנוספים שאנחנו רואים בדינים של בין המצרים, שיש הלכות שהן מגבילות, שהן דומות לדיני אבלות. חוץ מהדיני תענית שיש בבין המצרים, יש גם דינים של אבלות בימי בין המצרים. חכמים הגדירו את צום תשעה באב כיום של אבלות. זה לא אבלות חדשה, זה לא אבלות כאילו על אדם יחיד כאבלות חדשה, זה אבלות, זה מוגדר אבלות ישנה. אבל יש שם, יש בימים האלה שאנחנו ניגשים לפניהם הגדרות של אבלות. ומי שמעיין לעומק בהלכות של מה ההלכות של תשעה באב, מה ההלכות של ערב תשעה באב, מה ההלכות של שבוע שחל בו, מה ההלכות של ראש חודש אב, וקצת, קצת גם מהן ההלכות של, מהן ההלכות של, של בין המצרים, רואים שם את היסודות של הלכות אבלות. זה בנוי בצורה הפוכה מאבלות. באבלות זה בנוי שהיום הראשון הוא היום הכי חמור, או הזמן שמתו מונח לפניו זה הזמן הכי חמור, ואחר כך יש לך את היום הראשון של האבלות, שהוא פחות אולי חמור מתו מותר לבניו, אבל זה בוודאי האבלות החמורה, ואחר כך יש שבעה, אחר כך יש שלושים, פה זה בנוי אחרת. פה זה בנוי שהשיא הוא כשמגיעים לתשעה באב בבוקר, שזה כאילו מתו מותר לפניו. כן, יש מתו מותר לפניו, זה הלכות כאלה של ענינות, ש... כן, מה ההבדל בין מותו מוטל לפניו לבין אבלות? יום ראשון, מי שמתו מוטל לפניו, הוא לא מקיים מצוות. הוא כל כך נפגש עם סילוק חיים, הוא כל כך נפגש עם מציאות שאין חיים ואין טעם לחיים, אז גם אין טעם כאילו לקיים מצוות. אין גם טעם לקיים מצוות, זה בעצם המשמעות של... אבלות, אבלות זה כשאתה מתו מותר לפניו, אומרים לך, אתה נפגשת עם המצב של המיטה, אתה מזוהה עם המת הזה. כמו שהמת הוא פטור מכל המצוות, אז גם, גם אתה תהיה פטור מכל המצוות. ואחרי כן יש חצי יום אחר של תשעה באב, שיש לו גדרים של... יש לו גדרים... של היום של היום הראשון של האבלות, גם מבחינת ה גם מבחינת הדין הזה ש אדם לא מניח תפילין, כן, שכמו שביום הראשון האדם לא מניח תפילין, ככה גם בתשעה באב האדם לא מניח תפילין בחלק הראשון של תשעה באב. ואחר כן יש גדרים של השבעה, ובשבוע שחל בו יש גדרים של השלושים, איסור קיבוץ וגיוץ, כלומר זה ממש הלכות שהן נלקחות מהלכות אבלות. אז היינו מצפים שאולי שהרמב״ם יכתוב את דיני בין המצרים בהלכות אבלות, אבל הרמב״ם לא. הרמב״ם אומר דיני בין המצרים, הרמב״ם לא חולק על מה שאמרנו, שיש בוודאי בדיני המצרים גם דינים שקשורים לגדרי אבלות, אלא הרמב״ם כותב את הדברים האלה בהלכות תענית. כן, הרמב״ם בפרק ה' הלכות תענית כותב את הימים האלה, והוא מגדיר אותם כזמנים של צרות שהיו לעם ישראל. כן, בפרק ה' הלכות תענית הרמב״ם מביא את הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. יש ימים שכל ישראל מתענים בהם, כלומר דורות על גבי דורות, ואנחנו מדברים על צרה שהיא כבר צרה של דורות על גבי דורות, ואומר, מפני הצרות שהראו בהם, ואומר הרמב״ם, כדי להוריד את הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, יהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו, עד שגרם להם ולנו את אותם צרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב לעתים, שנאמר, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. ואז הוא מתחיל למנות, בשלישי בתשרי, בעשירי בטבת, בשבעה עשר בתמוז, חמישה דברים יראו בו, נשתברו הלוחות, בתל התמיד, מבית ראשון, ובקיעה ירושלים, ואחר כן הוא עובר לתשעה באב. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו צריכים לחדד.
אם באמת הימים האלה, ימי בין הצרים זה, כמו שאומר הרמב״ם, זה כדי לעורר את הלבבות, אז מה זאת אומרת? שבבין המצרים אנחנו צריכים להביא את בעלי המוסר של אלול, ואת כל הדרשות של אלול, להגיד אותם מבין המצרים? תחליט, אז מתי עושים תשובה? עושים תשובה בבין המצרים? או עושים תשובה באלול, ובראש שנה, ביום כיפור? תחליטו מתי עושים תשובה, הרי אי אפשר לעשות דבר, עוד פעם לעשות, עוד פעם, דבר תמיד, זה נכון. גם בכל יום חול צריכים לעשות תשובה. גם בערב שישי, ביום שישי כתוב שאדם יפשפש ויכין את עצמו לשבת, אם הוא ראוי להיכנס לשבת לעשות תשובה. גם במוצאי שבת האדם יגיד, הנה עבר עליי שבת, אני לוקח את מה שהיה בשבת, זה אני משתמש זה. כל האדם, האדם כל יום ויום צריך לעשות תשובה, אבל פה יש תקנה. והתקנה הזאת היא מגדירה שאנחנו נכנסים עכשיו, ככה לפי איך שהרמב״ם כותב, אנחנו נכנסים לשלושה שבועות של ימי תשובה. מה זה? זה לחם משנה? תשובה עכשיו ותשובה באלול, אותם צעקות אנחנו אומרים, מה האופי של הימים האלה? אז מה שאנחנו הולכים להסביר, אנחנו גם נסביר עכשיו את זה כמה דקות, אחרי כן אנחנו נכנס בכל אופן להסביר את העניין הזה של האבלות גם, כן, של מה זה הצד הזה של האבלות שיש בימים האלה. אז קודם כל הצד של התשובה. אז נראה להסביר כך, יש, נכון, מדובר פה על ימי תשובה, אבל צריכים להבין שהתשובה בימים האלה היא אופי של תשובה שונה מהתשובה של אלו. מה ההבדל? מה ההבדל המהותי? הרמב״ם כשהוא מדבר על היסודות של התשובה, הרמב״ם כשהוא מדבר על היסודות של התשובה אומר, הרמב״ם, שהתשובה יש לה כמה שלבים. השלב הראשון של התשובה הוא שהאדם יכיר את החטא. השלב השני של התשובה זה שהאדם יתחרט. ושהאדם יעזוב את החטא. כן, האדם יעזוב את החטא. והשלב הבא זה יקבל העתיד. עכשיו, ודאי שכל תשובה היא מורכבת מ... חרטה נאמר, או הכרת החטא, הכרת החטא וחרטה, עזיבת החטא וקבלה לעתיד. זה היסודות של תשובה. עכשיו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה ברור שכשאנחנו מגיעים לימים נוראים, זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות בימים נוראים. בימים נוראים אנחנו צריכים לעבוד על שלושת היסודות האלה של התשובה. על הכרת החטא, וחרטה על עזיבת החטא ועל קבלה לעתיד. אבל בימי בין המצרים, מה אופי התשובה? אז אפשר להגיד כך. בימי בין המצרים, עיקר התוכן של התשובה זה לא לתת תשובות, אלא להכיר את החטא. זו תחנה שהיא כל כולה, אנחנו בשלושה, עכשיו שלושה שבועות, אנחנו צריכים להתבונן בנושא הזה של הכרת החטא. להבין, כן, מה החטא שלנו? בוודאי שככל שהאדם יותר מבין מה החטא, אז הוא גם אחרי כן פועל לעזוב את החטא הזה ולתקן. אבל התחנה שעכשיו אנחנו נמצאים בה, זה הכרת החטא. ויש צד מסוים שאומרים לנו בכוונה, עוד אל תנסו לתקן. עוד אל תנסו... אני יודע מה, לפתור את כל הבעיות. אל תנסו לתת תשובות, תשאלו שאלות. משל למה הדבר דומה? כן, ילד קטן באיזה משפחה, ההורים הלכו מחוץ לבית, הילד הקטן, היה שם איזה אגרטל מאוד 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 יקר, והילד בא, שיחק בכדור, נגד ההוראות של הבית, שיחק בסלון עם כדור, פח! בא הכדור ושבר את האגרטל הזה. נשבר האגרטל, האגרטל כל כך יקר. הבן הזה ידע, ההורים שלו יחזרו הביתה, יראו את האגרטל שבור, רק זה חסר לו, זה לא יודע מה לעשות עם עצמו. זה, טוב, בא אל האח הגדול שלו, והוא אומר לאח שלו, תראה מה עשיתי, שברתי את האגרטל, מה אני אעשה עם הדבר הזה? מה, איך אני אוכל בכלל לדבר עם ההורים שלי, עם אבא ואמא, מה אני אעשה עם הדבר הזה? אז הבן הגדול יש לו שתי אופציות. אופציה אחת, להגיד לבן הקטן, אתה יודע מה? אז בוא ננסה לתקן את הכלי הזה. הוא ייקח איתו את הפלסטר, ויקח איתו משהו, ינסה כמה שיותר לתקן את הכלי. התיקון אף פעם לא, אולי לא יחזיר את הכלי למה שהוא היה, כן? התיקון יצא תיקון מצ'וקמק, יתת כלי דפוק לזה, אבל לפחות הבן הקטן הזה, כשההורים שלו יבואו, אז ההורים שלו יראו כמה הילד הזה, הוא כאב לו הדבר הזה, וכל כך היה לו נורא הדבר הזה, והוא ניסה לעשות מה שהוא יכול לתקן, מה אפשר לעשות? הוא ניסה לעשות מה שהוא יכול לתקן, זו אופציה אחת. אופציה שנייה, זה הילד הגדול אומר לבן הקטן, תשמע, שברת, אין מה לעשות. אתה שברת את הגרטלה כל כך שאבא ואמא אוהבים, ואתה צריך להגיד את זה לאבא ואמא ששברת. מה הדרך היותר נכונה? האם האופציה הראשונה או האופציה השנייה? אז יש צעד להגיד שהאופציה, בכל אופציה יש יתרון. כן, פה אתה מלמד את הילד, אתה שברת, אבל כל דבר שבור אפשר לתקן, וכן, כן, זה בסדר, זה לימודים מאוד מאוד גדולים. ופה, אבל מה אתה מפספס? אם אתה תיתן לילד הקטן הזה, או אתה תעזור לילד הקטן הזה לנסות להדביק את הקד הזה בצורה מצ'וקמקת, הוא פספס את ההרגשה הזאת שהוא שבר את הקד. כשהוא כבר מגיע לאבא ואמא שלו, אז הוא כבר מגיע לאבא ואמא שלו, נכון, שברתי, וניסיתי לתקן, ותראה, וחצי שברתי, כי כבר אני איזה חצי מתוקן גם. כלומר, אתה מפספס את באמת את ההרגשה הזאת ששברת את הקד הזה, ששברת את הקנקל הזה. אתה מפספס את התחנה הזאת שנקראת הכרת החטא. כלומר, הכרת החטא היא שלב בחיי, היא שלב במהלך התשובה, זה לא דבר שאתה יכול לדלג עליו. זה לא... הכרת החטא זה בעצם שהאדם מוכן לשאול על עצמו שאלות. ושיש לך שאלה על עצמך, ושאתה מסתכל על עצמך במראה ויש לך המון המון שאלות. אתה מסתכל על... אנחנו מסתכלים על עצמנו כמו מה זה, יש לנו המון המון שאלות, המון המון קשיים, המון המון כאב, המון המון הרגשה שאנחנו שברנו. ואם לא יהיה תקופה כזאת, אם אנחנו מיד נתמקד לזה שאנחנו עושים תשובה ששווה לנו, ואנחנו מחפשים תשובות, ואנחנו חוצרים לעשות תשובות, כן, להגיע בעצם למצב הזה שבאמת אנחנו שברנו, אז אנחנו נפספס את ההכרה, את ההבנה הזאת שבאמת יש פה שבר. אנחנו מזורמים עם החיים, אנחנו כבר נמצאים במצב של תשובות. זה פספוס. כלומר, אנחנו יכולים לבוא ולהסביר. יש באמת פה איזו הגבלה בין ימי בין המצרים לבין ימי התשובה, שאנחנו מתחילים את ימי התשובה שיהיה באלול, ובתשרי כבר בעבודה העצומה הזאת של ימי בין המצרים. ימי בין המצרים הם ימים שאנחנו צריכים, שאופי התשובה זה לשאול שאלות על עצמנו. אופי התשובה זה להיות תמה. איך בית המקדש עוד לא הצליח להיבנות בימינו? איך? כן, היום יש לנו המון המון שאלות. איך אם אנחנו באמת כל כך מאמינים פה בישיבת בני צבי, שיש לנו תורה מתוקה, יש לנו תורה חיה, ויש לנו אמת מתחת למתחתנו, ויש לנו תשובות לכל השאלות שעם ישראל שואל, למה לא עומדים פה בכפית לישיבת בני צבי, וכל עם ישראל לא לומד פה בישיבת בני צבי? אנחנו צריכים לשאול על עצמנו שאלות של איך אנחנו נמצאים במצב הזה שעוד לא הצלחנו לבנות את בית המקדש, שאנחנו פוגשים יהודי ובמקום שהאור שלנו עוטף אותו ומכיל אותו ומצליח לרומם אותו, הוא יוצא נגדנו למלחמה, הוא מסמן אותנו כמסוכנים, כל מיני דברים כאלה. זה שאלה עלינו, זה שאלה, את השאלות האלה אנחנו צריכים להרגיש, כן, את הקושי הזה, את העומק של השבר, שאנחנו לא, אין לנו עוד תשובות, עוד אין לנו תשובות. אז בוודאי, אני אומר, בוא נסתכל על, כל אדם ואדם יכול להסתכל על עצמו ולהגיד, אין לי תשובה
באופן אישי לכל מיני דברים שאני מתמודד איתם. אבל כמו שאנחנו מדברים, מדברים פה על תענית ציבור. מדברים פה על ציבור. אז פה ההרגשות הן פשוטות. יש לנו באמת תשובות לעם ישראל? איך לא הצלחנו לגרום לזה שכל עם ישראל רוצה לעבוד את השם? שהתורה המתוקה שלנו היא באמת התורה שיש בה גם מתיקות, גם גבורה, גם אמת, גם איזה דברים יש אצלכם בתורה שלכם? כל הדברים שאתם אומרים שיש בתורה שלכם, איך לא כבשתם את הלבבות? איך? תתביישו! כן, נתבייש, זה לא אתם רק, זה גם אני, כולנו! זה ההרגשות שאנחנו צריכים בימים האלה כן, להרגיש, להיות מבוישים, איך הקנקן שלנו שבור, איך שברנו את הקד. זה העבודה של ימי בין המצרים, וזה העבודה שהיא לא פשוטה לנו. כי אנחנו כל השנה הולכים עם ראש גבוה כזה, עם הרגשה שאנחנו, יש לנו תשובות לכל דבר, ושהאמת איתנו וכל מיני דברים כאלה. לא יהי, נניח, אנחנו צודקים בבסיס וזה וזה. איך לא כבשנו את הלבבות? איך לא הצלחנו להצית את כולם באמת באמת הזאת? לסחוף את כולם אחרינו? זה השלב, זה שלב אחד של ימי בין המצרים. כן, זה השלב הזה של מה שאני, הרמב"ם מדבר על תשובה, והרמב"ם מדבר על צרות, אז שתי עבודות יש בימי בין המצרים. דבר ראשון, באמת שיהיה, שנרגיש את הצרה הזאת שנקראת צרת עם ישראל. ולהרגיש את הצרה הזאת של עם ישראל בלי הנחות, כלומר עם ההרגשה הזאת שזה לא זה. זה לא מה ש... כן, להרגיש כמה באמת, עוד, יש שאנחנו נמצאים עוד באיזושהי צרה מאוד מאוד גדולה. והדבר השני, להרגיש שהצרה הזאת קשורה אלינו. זה מונח על הכתפיים שלנו. כן, זה מונח על אנחנו חלק מהעסק הזה, אנחנו חלק מהצרה. וזה כן, זה החלק של התשובה, שכמו שאנחנו הגדרנו, זה לשים לב שאנחנו ממשיכים לשבור את הקנקן. הקנקן הכל כך יפה הזה הוא כל כך שבור, ולשים לב לזה שהקנקן שבור ושאנחנו שותפים לשבר הזה של הקנקן הזה. אז זה החלק האחד. אבל כמו שאנחנו אמרנו, ובוודאי מהבחינה הזאת, כל יום יש לו את האופי שלו. אני לא יודע אם נספיק להגיע ל-17 בתמוז. כן, שהחטא, הדברים שאנחנו מדברים עליהם מ-17 בתמוז, והימים שאנחנו, הדברים שאנחנו מדברים עליהם מ-9 באב, מדובר על חטאים אחרים. פה מדובר על חטא שהשורש שלו זה חטא העגל, ובטל התמיד, ובקיע העיר, זה השורשים של החטא של 17 בתמוז, ושם מדובר על חטא המרגלים, בחור בחייה של חינם, על שנאת חינם, כלומר מדובר על חטאים מסוג אחר, וזה הלימוד שצריכים באמת לעשות כל יום, לראות מה אופי החטא, ועליו באמת להעמיק בהבנה של כן, חטא העגל. האם אתם יכולים לבוא ולהסביר לי היום איפה יש את חטא העגל? במה אתם חוטאים בחטא העגל היום? איפה יש אצלנו חטא העגל? יש! יש אצלנו עוד היום את השורשים של חטא העגל! זה לא דבר שהיה פעם! גם אנחנו חוטאים בחטא העגל. אתם מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהירח. אני יכול בקלות להסביר את הדבר הזה. כן, איך אנחנו, גם אנחנו עוד שבועים בחטא העגל. כן, שעוד לא, עם ישראל עוד לא נטהר מחטא העגל. זה החלק אחד. עד איזה שעה אנחנו מדברים? מה? עד 12:30, זאת אומרת עוד 4 דקות. טוב, אז אנחנו את החצי השני של השיעור, את החצי השני של השיעור נשאיר לשנה הבאה, רק אתם תצטרכו להזכיר לי, אני אדבר שנייה על משהו על חטא העגל, כן? אתם תצטרכו להזכיר לשנה הבאה שדיברנו על החלק של התשובה, ולא דיברנו על החלק של האבלות. והחלק של האבלות זה עוד שעה להסביר, כן? מה זה מה, למה נועדה אבלות? כן, סתם, זו שאלה באמת. כשמישהו, אדם ישראל נפטר, אנחנו אבלים עליו. למה נועדה אבלות? מה האבלות צריכה לבנות בנו? אותו דבר אנחנו צריכים להבין, אנחנו אבלים פה. אנחנו אבלים על משהו שאין. למה נועדה האבלות הזאת? מה יש מהאבלות הזאת? אז זה שיעור שלם שבאמת צריכים להסביר את ה, את ה, איך ימים של אבלות, כמו שאני אמרתי, זה לא ימות חול. זה ימים מיוחדים, זה ימים מיוחדים בצורה של אבלות, שהם גם בונים באדם דברים מיוחדים. ואבלות גם היא באה לבנות דברים מיוחדים. כן, וצריכים לזה. אז כמו שאנחנו, אבל אתם, כן, גם אני כבר מתחיל להתעייף, ואתם כבר בטח עייפים לשמוע אותי, אז אנחנו, אני אגיד לכם אולי מילה שתיים על העניין הזה של חטא העגל. אז כל אחד יכול לתת פרשנויות שונות למה השורשים של חטא העגל. אבל, ואז אני גם אגיד משהו, כן, על חטא העגל, כן, שזה השורש של היום הנורא הזה, כן, יום של דין, כן, שאנחנו נכנסים באופן כללי שלושה שבועות, שהמידה שיותר שורה בהם זה מידת הדין. עוד פעם, כשיש יום שיותר שורה בו מידת הדין, זה, מידת הדין היא לא רעה. מידת הדין אפשר להפיק ממנה תועלת, עוצמות. רק צריך לדעת איך עובדים עם מידת הדין. אבל באמת זה ימים שמידת הדין מתוחה. מה באמת העניין הזה של חטא העגל? איפה אנחנו יכולים היום אולי לחשוב על העניין הזה של חטא העגל? כן, חטא העגל זה החטא של הקיצורי דרך. משה רבנו 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכל, מים לא שתה, עד שהוא מקבל את הלוחות. והעם קצר רוח, ואין לו יכולת להתאפק. והוא רוצה כאן ועכשיו את הרגשת הנוכחות האלוקית. והוא רוצה את האלוקים לא בצורה של לוחות. הוא רוצה את האלוקים בצורה של עגל, בצורה של מחולות, בצורה שהיא יותר חושית, קרובה יותר, בצורה חווייתית יותר. כלומר, חטא העגל זה הביתה בדרך הארוכה והמחשבה שבמחי ריקוד ובמחי עגל אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. ובאיזושהי מידה גם חטא העגל זה ההתייאשות מללכת בגדול. ההתייאשות מלהאמין שבאמת התורה יכולה להופיע לא דרך הצרכים המיידיים, הרגעיים של האדם. אלא, כן, האדם רוצה את הקדוש ברוך הוא קרוב אליו. כן, השורש של חטא העגל היום זה הנצרות. כן, היום בחודשים האחרונים מדברים רבות נגד הנצרות. כן, השורש של כל ה, אחד ההתמודדויות הנוראיות ביותר שיש לנו, ואיך שהנצרות תמעה לנו את היחסים בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, זה נוגע לעניין הזה. אז זה עוד שיעור שלם שצריך לבוא לתת לכם, אבל על צה הרגל, כן? הרב מסביר, האמונה הישראלית לא מבוססת על רגע של חוויות. האמונה הישראלית לא מבוססת על לתת מענה אנושי. הנוצרים ביססו איזשהו יחס עם הקדוש ברוך הוא, עם הקדוש ברוך הוא בצורה יודעת שהקדוש ברוך הוא כל כך מרחם, והוא כל כך זה, אז הוא גם מתקרב לבן אדם בצורה המוזרה הזאת שהם מדברים עליה. ואז זה דת כזאת של חוויות, ושמבטרים לבני אדם, וזה דת שהיא כל כולה משהו, איזה רגש כזה של, שהכל כזה נוטף נופת צופים. זה לא תורה. התורה היא שיטה גדולה, שהיא מהמחשבות הכי עליונות, עד המעשים הכי הכי קטנים, יש בה איזושהי אחדות אחת, הופעה אחת, אור אחד. שהיא מאמינה בחיבור בין שמי שמיים לתחתיות ארץ, בלי לברוח מארץ לשמיים, ובלי להוריד את השמיים לארץ, בלי להניח את השמיים. זה חטא העגל. חטא העגל זה אי היכולת לקחת רעיון גדול ולהופיע אותו בכל חיי האדם. זה אומר, אי היכולת לקחת רעיון גדול, להופיע אותו כעם שמקים מדינה, עם, 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 עם מערכת שעולם המעשה הוא מתוקן, העולם החברתי הוא מתוקן, העולם של המידות מתוקן, העולם של הרגשות, כן, של החוויות מתוקן. זה לא שהקדוש ברוך הוא עובד אצלנו בשביל שיהיה לנו חוויות של קודש. התורה זה לא חוויות של קודש. התורה זה אמת אלוקית, שהיא גם בסופו של דבר מתגלית בצורה כזאת של זרמי חיים, של חיות של קודש. אבל אם האדם חושב שהתורה מתחילה מחוויות ומרגשות, ומפתיל קצר, אומר כל מיני דברים כאלה, זה חטא העגל. אז אני לא יודע איפה זה נוגע בכם, הדבר הזה. רק אני יודע, אני מתעסק המון עם, עם בני נוער זה, שזה הדבר, אחד הדברים הכי הכי שקשה להיום לעבוד. התרבות המערבית היא תרבות שהיא, של אין בה התאפקות, שהיא פורצת. פורצת. יש גם פריצות של קדושה, אבל גם פריצות של קדושה זה אותה פריצות. יש פריצות של חול, יש פריצות של טומאה, ויש פריצות של קודש. יש כל מיני סוגים של פריצות, כן, זה, ולעבוד על זה שהקודש לא מופיע בצורה, למרות שאתם תגידו לי, המשיח כתוב בו בן פרצי, כן, אבל בסדר, הדברים הם מורכבים, אני לא אומר שלא, אבל שכל דבר ודבר הוא מופיע, כן, להופיע את התורה, זה לא אינסטנט. זה לא איזשהו דבר שאפשר, זה כבר דורות על גבי דורות, שאנחנו מאמינים שבאמת הדברים ילכו והתממשו, ובסופו של דבר נזכה להגיע למצב הזה שהצרות שאנחנו היום מבקים עליהם, כל עם ישראל, כל כפשוטו, גם, לא יודע, נטורי קרטה, גם החרדים, גם השמאלנים, זה כל עם ישראל, יכיר באור הגדול שיש בתורה, באור הגדול שיש בנשמתם של ישראל, ונזכה שנתגבר באמת על כל הצרות האלה. אתה אחד, שמך אחד וגם לך ישראל ואחד בארץ.